ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
יעקב אבינו פונה אל ראובן, אומר: ראובן בכורי אתה כוחי וראשית עוני, יתר שאת ויתר עז, תחז כמים אל תותר, כי עלית משכבי אביך אז חיללת יצועי עלה. שבגלל מה שראובן עשה עם בלהה, אז לכן הוא לא יהיה בכור, הוא לא יקבל פי שניים, הוא לא יקבל את הכהונה, לא יקבל את המלכות, כל זה הוא הפסיד. חז"ל אומרים: כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה. אי אפשר לומר שלא חטא בכלל. הרי אם הוא לא חטא, על מה יעקב מעניש אותו כל כך? אז מה הכוונות חז"ל כשאומרים שכל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה? שמי שחושב שראובן חטא כמו אדם אחר שעושה דברים כאלה, אינו אלא טועה. החטאים של אנשים גדולים הם דקים מן הדקים, לא חטא עבה כזה, או שבכלל לא בא עליה כפי דעה אחת בגמרא, או שעשה תשובה, הרבה פעמים לא מגיע לו, לפי מידות שאדם פשוט לא היה מגיע לו עונש כל כך חמור. אבל מפני שזה ראובן, לפי המידות שלו, אז הוא לא מתאים לכהונה, הוא לא מתאים למלכות, לוקחים ממנו את המעלות הגדולות האלה. אבל לא הכוונה שלא היה כלום, זה אי אפשר לומר שלא היה כלום, כי התורה מפורש אומרת, אלא שגם התורה משתמשת בלשון קשה: וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו. לא צריך להבין את זה כפשוטו, אלא שביקש לחטוא ולא חטא כפי דעה אחת בגמרא, או שעשה את זה מתוך שיקולים של כיבוד אם, לא מתוך שיקולים של תאווה חס ושלום, אלא רק מתוך שיקולים של כיבוד אם. הייתה טעות, אבל לא טעות חמורה כל כך. זה הפשט, כל אומר ראובן חטא אינו אלא טועה. שאין הפשט שהוא טועה בהבנה של הפרשה הזאת. זה הפשט שהוא טועה בכל התורה כולה. הוא לא מבין שלא ייתכן לעשות דברים כאלה ואחר כך להיות כתוב על אבני החושן וכהן הגדול נושא את שמו לזיכרון לפני השם על האפוד ועל החושן. זה לא ייתכן. אז צריך לומר שלא היה כאן חטא חמור, אלא חטא דק מן הדק, שזה גם גדולי עולם יכולים להיכשל בחטא כזה. אז אומרים שאם באמת היה חוטא בזה, אז לא היה הקדוש ברוך הוא אומר שבניו יעמדו על הרגזים והרעפל ויאמרו: ארור שוכב עם אשת אביו. אז מוכרחים גם משהו שלא היה כאן חטא חמור. בתוך הדבר החזר אמרו גם על בני אלי: כל האומר בני אלי חטאו אינו אלא טועה. מה פרש לא חטאו? הם חטאו. חזר אומרים שבגלל החטאים שלהם נחרב משכן שילה, וארון השם נשבע עד שהפלישתים החזירו אותו. מה פשוט כל האומר בני אלי חטאו אינו אלא טועה? אבל לא חטאו את החטאים שנשמעים כאילו בפסוק, אשר ישכבו את הנשים, הם לא עשו דבר כזה. אלא מה, למה התורה מחשיבה את זה כך? מפני שהם גרמו לנשים להתעכב בשילה, הם לא היו ממהרים להקריב את הקורבנות, והנשים לא היו רוצות לחזור הביתה בלי שיודעות שהקריבו את הקורבן שלהם. אז הם מונעים את הנשים מחיים עם הבעל שלהם, אז זה נחשב להם כאילו לקחו לעצמם את הנשים, למרות שלא עלה בדעתם דבר כזה. וכך הקדוש ברוך הוא מתקתק עם צדיקיו כחוט השערה. בגלל זה חרבה שילה, בגלל שני דברים, ואחד מהם הדבר הזה, שהיו מונעים את הנשים מלשוב הביתה, ופי דעה אחת רק חופניחת, ופנחס, רק החטא של פנחס היה שהוא לא מחה בחופני, זה כבר נחשב גם כן. צריך להבין מזה את גדולתם של האנשים האלה, לא לחשוב עליהם מחשבות כאנשים קטנים. רואים את העונש החמור שהם מקבלים. אמרתי, אתה ובית אביך תלכו לפני עד עולם, ותענו משם חלילה לי, כי מכבדי אחבית ובוזי יקלו. הנה ימים באים עם השם גדעתי את זרוע אחת, הנמלא לי את זרוע אחת ואת זרוע בית אביך, ובטת המעון, וכל מרפית ביתך ימותו אנשים, וחופני ופנחס ביום אחד ימותו שניהם, וארון האלוקים נלקח, אנשים חמורים מאוד, והגעתי לו כשופט אני את עניו עד עולם, ולכן נשבעתי נאמר שם אם יתכפר אבון בית עדי בזבח ובמנחה עד עולם שבית עדי ימותו צעירים אין להם זכות תורה אבל שירושלמי גם זכות תפילה יכולה להגן עליהם אבל זכות גמילות חסדים גם מופיע בגמרא שיכולה להגן אבל בלי הדברים האלה אז חס ושלום ימותו אנשים ממש אנשים צעירים בני 18 אם חס ושלום יהודי נפגע על ידי מחבלים כיום, אחרי 2,000 שנה, יותר מ-2,000 שנה מבית עדי, יכול להיות שהוא נפגע רק משהו מבית עדי, ולכן זה גרם לו להרג חס ושלום על ידי מחבלים או גורם אחר, בלי שהוא עשה איזו עבירה מצידו, רק המורשת הזאת של בית עדי, שימותו אנשים, זה נורא והיום חטא לדורות עולם, על מי שחזר אומרים שכל אומר בני עדי חטאו אינו אלא טועה. רואים כמה מידת הדין קשה עם צדיקים. הצדיק הגדול, דוד מלך ישראל, זה מלאב אמור חזל את הדבר הזה. כל אומר דוד חטא אינו אלא טועה. מה פרש כל אומר דוד חטא אינו אלא טועה? הוא בעצמו מחבר מזמור שלם אחרי שנתן מוכיח אותו. למצליח מזמור דוד בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע. חונני אלוקים חסדך קרוב רחמך חייף שעי. וכך הולך כל המזמור. דוד מתוודה על מה שחטא, אבל גם כאן הוא חטא, אבל לא חטא חטאים פשוטים מתוך יצר רע. שמעתי פעם יהודי אומר, אני יותר טוב מדוד. דוד היה רוצח ומגלה עריות, אני ברוך השם לא רוצח ומגלה עריות. אם היהודי הזה שאל את עצמו, למה בכל זאת השם בחר בדוד להיות משיח השם ולא בחר ביהודי הזה? כנראה שהוא בכל זאת לא יותר טוב מדוד. דוד נמדד לפי קנה מידה אחר, לפי קנה מידה של אבנים טובות ומרגליות, לא לפי קנה מידה של גרוטאות של ברזל. הוא עשה שני דברים שם, הרג את אוריה החיתי ולקח את בת שבע. אז הרג את אוריה החיתי, אומרת הגמרא שאוריה מורד במלכות היה, כך שהגיע לו מיתה, דוד לא שפך דם נקי. חשבתי שיש רמז דק בתנ"ך שאוריה החיתי היה מורד במלכות, חוץ ממה ש... הביאו את הפסוקים שהוא אומר למלך ואדוני יואב, או שגם לא שומע למלך ללכת הביתה, אבל יש רמז דק בפסוק שהוא יחיתי, הוא אומר למלך חייך וחיי נפשך אם יעשה את הדבר הזה, איך צריך לכתוב חייך בעברית? חט, יוד, יוד, חף סופית, שני יודים. וחייך כתוב ביוד אחת. דרמוס וחיי המלך חסרים בינם. אין חיים שלמים. יש כמה פעמים, חייו עם יוד אחת, וזה בכל מקום רומז על החיסרון בחיים, שהם לא חיים שלמים. אז גם אצל אוריה, חייך, חיי המלך, אין להם משקל אצלו. אז הוא היה מורד במלכות. גם דוד נענס על זה, אם הוא היה מורד במלכות, שבגלל חילול השם, שלא יגידו אנשים שהוא הרג את אוריה בשביל לקחת את אשתו, היה צריך לדון אותו בסנהדרין, שידון אותו כדין מורד מלכות. המלך יש לו רשות לדון מורדים במלכות, הוא לא צריך סנהדרין. אבל במקרה זה, כיוון שזה יביא לבוזות שפתיים, שיגידו שהוא הרג את אוריה בשביל לקחת את אשתו, היה צריך לתת לסנהדרין לדון אותו, ולא היה צריך לדון אותו בעצמו. זה הטענה על דוד בקשר לאוריה החיתי. ובקשר לבת שבע, שלקח אותה, איך זה אומרים שבת שבע קיבלה גט חיתות מאוריה החיתי, כדין יוצאי מלחמה שצריכים לתת גט חיתות לאנשיהם. יש ויכוח בראשונים איזה סוג גט הם צריכים לתת, אבל כל פעם להגיד שדוד לקח אותה בלי לברר את זה, בלי שלא תהיה מראית עין של עבירה. אז על הדבר הזה הוא נענש, כמו שנתן הנביא אומר, באפס כי ניאץ ניאצת את אויבי השם. נכון שאתה לא חטאת באשת איש, לא חטאת בשירות דמים, אבל ניאצת את אויבי השם, נתת פנחון פה לאויבי השם, לומר שהנה משיח אלוקי יעקב עושה עבירות נוראות כאלה. אז מכאן, שמי שבאמת חושב שדוד חטא, הוא מזהה את עצמו עם אויבי השם. כי נתן הנביא אומר שזה אויבי השם, אלה שאומרים דוד חטא. בן אדם צריך להיזהר מאוד לא לזהות את עצמו חס ושלום עם אויבי השם. דוד שנקרא משויח אלוקי יעקב ונעים זמירות ישראל, חז"ל מתמתים על דוד שהוא הרגל הרביעי שבמרכבה. שלושת האבות הם שלוש רגליים של המרכבה, ודוד המלך הרגל הרביעי. אז איך אפשר לחשוב על עבירות חמורות כאלה? זה לא ייתכן. זה כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, לא מבין את המרחק בין קדושה וטומאה. ושלא ייתכן להשרות שכינה על אדם שעושה עבירות חמורות. מה יגידו? אולי דוד עבר עבירות חמורות, אבל עשה תשובה, ואנחנו יודעים שתשובה מחפרת על כל דבר. עשה עבירות חמורות, אבל עשה תשובה. זה נכון שתשובה מחפרת על כל דבר. בכל תשובה תמצא סליחה, אומר בן יונה. אבל כדי שהתשובה תהיה מוחלטת, שתמחוק את העבירה, כמנדלטת, שאדם יוכל להגיע לדרגות עליונות, למרות העבירות שווה, זה כבר לא קל. זה קשה מאוד שתשובה תמחוק את העבירה, עד שתהיה כמנדלטת. הנה ישעיה הנביא נכשל בחטא קל, ואמר בתוך עם טמאי שפתיים אנכי יושב. אז דיבר קטרוג על עם ישראל. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? מיד שלח מלאך, והמלאך נגע על פיו עם רצפה במלקחיים, לקח מעל המזבח כמו גחלת לוהטת שאפילו המלאך לא מעז לנגוע בה, דרגת דביקות גדולה כל כך שמלאך לא מגיע אליה, נתנו לישעיה על שפתיו. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, בשר עוונך וחתך תכופר. נו, אז טוב מאוד. אחר כך הקדוש ברוך הוא שואל את מי ישלח ומי ילך לנו. ובניגוד לנביאים אחרים שמשתמטים מהנבואה, ישעיה אומר, הנני אשלחני. הוא רוצה לתקן משהו קלקל, אז הוא מקבל על עצמו להיות נביא. אם אתם חושבים שזה כבוד להיות נביא, מקבלים שלישי או שישי, מה יש? לא, זה לא היה תמיד קל. ישעיה מעיד על עצמו, גבי נתתי למכים ולחיי למורטים. אז כנראה שהוא סבל די קשה מהנבואה שלו. אמנם היו ביהודה אז מלאכים צדיקים כמו עוזיהו, יותם וחזקיהו, אבל יכול להיות שעיקר הסבל שלו בימי אחז הרשע, שהיה רשע ולא רוצה לשמוע על הנביא. ישעיהו לא נרתע, מוכיח את ישראל למעלה מ-50 שנה. ואחר כך מנשה המלך רוצה להרוג אותו, כי מנשה היה רשע עד שעשה תשובה, רוצה להרוג אותו. שואל אותו קושיות, והוא יודע שיש לו תירוצים, אבל הוא יודע שמנשה לא יקבל את התירוצים. אז הוא אומר שם המפורש ונבלע בתוך ארז. אז מנשה לוקח חיילים או נגרים שינסרו את הארז, וכשהגרזן הגיע לשפתיים של ישעיהו, אז ישעיהו נפטר, לפני שאמר בתוך השפתיים אנוכי יושב. זה אחרי שהוא עשה תשובה, ואחרי שהמלאך נגע על פיו ואמר לו בשר ונחמך חטאתך תכופר, ואחרי שהוא ניבא בעקבות זה למעלה מ-50 שנה. בכל זאת העבירה לא הסתלקה לגמרי. הגרזן של אחז מצליח, איך של מנשה מצליח להרוג אותו. רואים כמה קשה לעבור מחטא לתשובה מוחלטת. הרי כל שנה יש יום כיפור, שעיר המשתלח, חוץ מאולי בימי אחז שביטל את העבודה. בשעה שנים כל שנה יש שעיר המשתלח והכל לא עוזר. העבירה לא תוקנה עד הסוף, הוא תוקנה, וזה איש היה נסלח בו, וזה יושב בעולם הבא במדרגה העליונה, בין נביאי השם הגדולים, אבל משהו מהחטא נשאר, וזה גורם להרוג את ישעיה. כי לא כל כך קל לתקן מן השורש. יחזקאל הנביא אומר לישראל, כן אמרתם לאמור כבשענו וחטאתנו עלינו, ובמה אנחנו נמקים ואיך נחיה. ישראל מבינים את גודל החטא ואומרים, איך אפשר לנו לחיות אם יש עלינו פשעים וחטאים. ויחזקאל נאלץ להישבע להם בשם השם, אמור עליהם חי אני נאום השם אלוקים, אם יחפוץ במות המת, אם בשוב ראשון בדרכו וחייה, זה פסוקים שאנחנו אומרים בין אילה בים כיפור, חייה נאום השם יחפוץ במות המת, אם בשוב ראשון בדרכו וחייה, שוב ושוב בני ישראל, למה תמותו ממשם? אז בני ישראל אז הבינו כל כך טוב שקשה מאוד לעשות תשובה. ואולי באמת קשה להגיע לדרגה העליונה של התשובה, אבל בשביל לחיות, בשביל לא להרג מיד, מספיק גם דרגה פחות גדולה של תשובה. אז תשובה אתם יכולים לעשות, גם אם זה לא יהיה הדרגה העליונה של תשובה, שזה קשה מאוד להשיג. אבל תשובה זה סולם מוצב ארצה, ראשו מגיע השמיים. להגיע לשלבים העליונים קשה מאוד, אבל לעלות בשלבים התחתונים זה קל מאוד. כל אחד יכול לעשות תשובה במדרגה התחתונה, זה יתקן את החטא. אבל להגיע לשלבים העליונים שהחטא ייעלם לגמרי זה קשה מאוד. אם דוד אחרי כל מה שהיה, הוא משיח אלוקי יעקב, הוא נים זמירות ישראל, הוא רגל רביעי שבמרכבה, אז מוכרח להיות שהוא לא חטא חטא חמור. וחטא חמור לא היה יכול לעלות כל כך במדרגות כאלה. אלא כל אומר דוד חטא, אינו אלא טועה. הוא טועה בכל התורה, טועה בכל החילוק הנורא בין קדושה וטומאה. אנחנו צריכים להיאחז בקדושה ולא להרפות ממנה.